שתי נקודות מבררים. א', על איזה ציר, באיזה מסלול נעים, מה? אני לא יודע אם יש מה לשמוע. באיזה ציר, באיזה מסלול חיים המאורעות ובאיזה תקופה אנחנו חיים? זאת נקודה אחת. קראנו לה בכותרת חבלי משיח. הנקודה השנייה היא קשורה אל האדם. כמו שסיים דוקטור דניאל, העצמיות. מה קורה לתהליך הזה בחבלי משיח? וכן, אני חושב שטוב עשה המכון לברר דווקא בתקופה שלנו את הזהות. הזהות היא בעצם הבירור של מי אני. מי אני כפרט, מי אני כחברה, מי אני כמשפחה, מי אני כדור. וממילא בירור הזהות הוא שייך למוסר, וממילא הוא שייך לכל מה שעובר על האדם ברכב למשיח. חשבתי ללמוד ביחד, כל מי שיש לה או לא, שאלות, בירור, תגובות וכו', בשמחה. חשבתי ללמוד ביחד על שני מושגים שמלווים גם את המקורות וגם את המציאות בתהליך של חבלי משיח. זה חופש מצד אחד וחיפוש מצד שני. שניהם באופן טבעי קשורים גם לחג הפסח, לחג החירות הבא עלינו לטובה. אחד המקומות שבהם חכמים התעסקו בשאלה הזאת של חיפוש ונחלקו בעצם לשתי דעות בסיסיות, נמצא פה בגמרא בפסקה 4 במסכת שבת. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה. כרם ביבנה היה מושג שבעצם הצלת עם ישראל באותה תקופה של החורבן, חוזרת התורה ומתפתחת וצומחת, ואין לנו שיעור, רק התורה הזאת. ובתוך תהליך השיקום וההצלה מהחורבן מוצאים חכמי יבנה לנכון לפקוח את עינינו לגבי תקופת העתיד. אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. כדרגם של חכמים, דברים אינם עולים בסברות או בדמיונות, אלא מתוך מקורות. פסוק שנאמר בנבואת עמוס, הנה עמי באים נאום השם אלוקים, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. ואחר כך אומר הנביא, ונעו מים עד ים ומצפון עד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצא. בדור שלנו, לצערי הגדול, מאוד מקובל לבחון דברים במבחן התוצאה. אם כתוב ולא ימצאו, מבינים מכך שהתורה תשתכח. עכשיו רק נשאר לחז"ל להסביר עד איפה מגיע המושג ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, זאת אומרת את מה לא ימצאו. והנה הם נכנסים לבירור הזה. דבר השם זו הלכה. יהיה קושי גדול לדעת הלכה פסוקה. דבר השם זה הקץ. אנשים ירצו לדעת מה הולך לקרות, מתי, מה יהיה בפסח, מה יהיה בקיץ, ולא ימצאו. ואחר כך הדבר השלישי, דבר השם זו נבואה. זה לא רק זמנים של גאולה ותאריכים, אלא גם התוכן של החיים, האחריות, השליחות שמוטלת על בני אדם, גם את זה לא ימצאו. והגמרא מביאה דוגמה בסוגיה ההלכתית לעניין תומה וטהרה. זאת עמדה אחת, עמדתם של חכמי יבנה. בהמשך אומרת הגמרא, תניא רבי שמעון בן יוחאי, רשב"י, שהוא זה שאומר בגמרא מסכת מגילה, בדף כ"ט, תראו כמה חביבים ישראל כל מקום שגלו שכינה גולה עמהם, זיהוי המוחלט בין כנסת ישראל לבין הופעת השכינה בעולם. אומר רשב"י, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. מה פתאום? יש פסוק גם לרשב"י, כי לא תשכח מפי זרעו. חכמים ידעו את הפסוק הזה, ומה עשו איתו? למה אני מקיים שוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו? רשב"י לא יכול להתעלם מהפסוק שהביאו חכמי יבנה, שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. יהיה פער בין הידיעה המעשית הנקראת הלכה, הלכה ברורה, לבין המשנה, שזה יותר ברור הטעמים. יהיה פער בין הטעמים לבין המעשים. זה נקרא ולא ימצא. פסוק הזה שעליו הסתמך רשב"י, כי לא תשכח מפי זרעו, מקורו בתורה בספר דברים, פרק ל"א, הוא אחד המקומות הקשים שנמצאים בתורת אלוקים על הדורות שבהם תמצאנה את ישראל רעות רבות וצרות. ואחרי שבני אדם ימצאו ויצאו ידי חובת השיעבוד לפרשנים ולעיתונאים וליועצים, וינסו להבין באמת למה באות הצרות, אז אומרת להם התורה, וענתה השירה הזאת לעד. מה כתוב בה? כי לא תשכח מפי זרעו. המילים כי לא תשכח מפי זרעו נאמרות היכן שכתוב שאם אנחנו פונים אל אלוהים אחרים, אז מוצאות אותנו רבות רעות וצרות. זה מה שכתוב שם בספר דברים פרק ל"א. אז משם לקח רשב"י, בגלל שהוא הוציא מהקשרם את המילים כי לא תשכח מפי זרעו, משם לקח רשב"י את הבשורה שהתורה לא תשתכח. הרי שם כתוב שהם פונים אל אלוהים אחרים. יש שכחה יותר גדולה מזאת. וגם הבשורה שלא ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, היא לא מקלה על החיים. אז למה רשב"י נרגע כשהוא כך מפרש את הפסוק בנבואת עמוס? ואולי דווקא בכמה חלקים של נבואת עמוס יש איזה מפתח להבין גם את חכמים, להבין גם את רשב"י, להבין גם את חבלי משיח, להבין גם את נבואת עמוס, ולא פחות חשוב מכל אלה, להבין אותנו, את מקומנו ואת תפקידנו. בנבואת עמוס בפרק ה' אנחנו מוצאים ביטוי, הוא נמצא פה למעלה, בתחילת פסקה 2, מספר מילים בהם כתוב נפלה לא תוסיף קום. עם ישראל נופל לא יוסיף קום. יש בזה אמירה נוראה. ועל כן את הנון הזאת עד היום הזה אנחנו לא אומרים באשרי יושבי ביתך. לא נזכיר את הפסוק הזה. כך חשבו בתורת בבל, תורת חוץ לארץ. אבל אומרת הגמרא מסכת ברכות, במערבה, בארץ ישראל, קראו את הפסוק הזה אחרת. וכנראה שתי הקריאות מאוד גבוליות. קראו את המילים כך, נפלה לא תוסיף, לא תוסיף ליפול, קום, היא תקום. אמת כמו שהשלמת. במאה הגבולי. איך אפשר מצד אחד להגיד, נפלה לא תוסיף, ומצד שני להגיד, קום. איפה עובר החוט הדק המבדיל בין הנפילה והייאוש איתה לבין הנפילה והצמיחה ממנה? עד ועד בכלל לפרק ת' בספר עמוס עצמו. הוא אומר פה למטה, פסוק י' א' בפרק ת', ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. ועל זה אומר ערוך לנר בעקבות הגמרא בסנהדרין, כאשר שניים חכמי ישראל דנים בשאלה מתי יבוא בר נפלי, הוא מבאר ערוך לנר שמשיח נקרא בן הנפילות. ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, אומר על זה ערוך לנר, אם לא שהייתה נופלת, לא הייתה קמה. איך להבין את הסמיכות הזאת בין הנפילה לבין הקימה? על זה אולי צריך לראות פה בפרק ו' בספר עמוס, אחת מה תיאורים וממילא גם הסיבות לנפילה. ואולי גם אחת הסיבות לפנייה לאלוהים אחרים. עם כל הקושי והכאב להכיר בכך שהצרות והרעות באות בגלל זה. בגלל שפונים אל אלוהים אחרים. אומר הנביא בפרק ו', זה גם פסקה 2 בצד שמאל. הוי השעננים בציון, הבוטחים בהר שומרון. עד ההשפעה השלילית של פלישתים עלינו. אומר הנביא בפסוק ד', השוכבים על מיטות שן וסרוכים על הרסותם ושותים יין בלי גבול, שותים במזרקי יין. לו היה הנביא עמוס חי בדורנו, היה אומר לנו, כששותים לא נוהגים. אבל כיוון שהוא לא משרד יחסי ציבור, אלא הוא בא לברר את שורש המחלה, אז איפה הוא מנתח אותה? השוטים במזרקי יין וראשית שמנים ימשכו, ולא נחלו על שבר יוסף. המילים האלה, אומר האברבנאל, אחד הראשונים, הם הביטוי של המחלה הגדולה שעליה מצביע הנביא עמוס. כל התענוגות, כל ההנאות, כל זרימת החיים באופן הלא מבוקר והכן מופקר, מגיע עד לבירור הנוקב. שאנחנו, החברה הישראלית, בשלוש שנים האחרונות, הוא לא מרפא מאיתנו. זה הבירור של המילים על שבר יוסף. אני חי במקום מסוים. אחים שלי סובלים בסדרות. האם זה אכפת לי. אני חי בסדרות, ואחים שלי בגוש קטיף סובלים. האם זה אכפת לי? אני חי בגוש קטיף, ואחים שלי באקו ובנהריה ובכרמיאל ובצפת ובקריית שמונה סובלים. האם זה אכפת לי? אומר לי הנביא עמוס, בוא אני אגיד לך מי אתה. בוא אני אגיד לך את הזהות שלך. שאם אתה נהנה מהחיים, מרגיש חופשי, זורם בהם. כיוון שעל לבך הרצון לשתות, אתה שותה, הרצון לאכול, אתה אוכל, הרצון להיות שרוח על המיטה, אתה שרוח על המיטה, בבוא יום פקודה, לא יהיה אכפת לך משבר יוסף, משברה של נחלה מנחלות עם ישראל בארץ ישראל. כך אומר אברבנאל לפני מאות שנים. החוט העדין מאוד, בצד אחד שלו, נמצאת התופעה הזאת שמפרט אותה הנביא עמוס. ויכולים חכמים להגיד עליה, עתידה תורה שתשתכח מישראל. והמדרש בספרי בפרשת האזינו אומר שלדורות אמרה התורה, שמנת אבית כסית על פי הפסוקים בעמוס, שכך יקרה לעשרת השבטים וכך יקרה בחבלי המשיח. אין הפתעות. והתורה כשאמרה ופנה אל אלוהים אחרים, וענתה בו השירה הזאת לעד, כי לא תשחר פי זרעו, על מה מוצאות אותנו הרעות והרבות, יכולה להיות מובנת על פי הפסוקים בעמוס. אבל אומר לנו רשב"י, בואו נחזור לפסוקים בעמוס. מה כתוב שם? בפרק ח' יש אמנם פסוקים ט' וי' קשים מנשוא. ובתוכם אומר רבי משה אלשיך, נקודת אור, פסוקים י' י' ב' וי' ג'. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, והשלחתי. מדובר, אומר לנו רב שמעון בן יוחאי, בתהליך אלוקי. אלוקים לא משליך בכף סופית, אלא שולח. מלשון שליחות, בשליחות יש משלח. מה הוא שולח? תודה רבה, יעבדוך האמין. הוא שולח רעב, והנביא מגדיר אותו לא רעב ללחם ולא צמא למים. איך תתקיים הנבואה הזאת? כי אם לשמוע את דברי השם. כשאדם הוא רעב, הוא מסתער, יש לו בולמוס. איך הסתערו לשמוע דבר השם? אומר הנביא פסוק י' ב' ונעו מים עד ים, אלפי קילומטרים, מזרח, מערב, דרום של הדרום של הדרום, צפון של הצפון של הצפון, אין מנוח. מצפון ועד מזרח, יש שוטטו לבקש את דבר השם. אומר רב שמעון בן יוחאי, במילים האלה תמונה בשורה גדולה, יש שוטטו לבקש את דבר השם. המבחן הוא לא רק מבחן התוצאה, הוא גם מבחן ההשקעה. יש היום צמאון אדיר בתוך ישראל. לא, אין לו אח ורע בתורות קודמים. אומר רב שמעון בן יוחאי, אתם רוצים לדעת מה יביא את הצמאון הזה? איך אלוקים ישלח את הרעב הזה? לכו לעוד מילה בספר דברים פרק למד א'. לפני שכתוב שם, ופנה אל אלוהים אחרים. לפני שבאות רעות צרות, לפני שענתה השירה הזאת, כתוב שם, כתובה שם מילה אחת, שבא הנביא עמוס ונתן לה צבע למילה הזאת. כתוב שם, ואכל ושבע. אין בעיה עם המילים האלה. ואכלת ושבעת וברכת. אבל שם הופיעה מילה שלישית. ואכל ושבע ודשן. משל למה הדבר דומה? נלך למערכת הטבעית. רואים בה היום ניצנים של שינוי גדול. האדם המודרני הוא לא רק שומע רעשים, הוא לא רק משועבד לזיוף במידע ובעובדות, הוא גם אוכל יותר מדי. ואוכל לא בריא. והוא נהיה דשן, וזה פוגע בליבו, במוחו, בזריזותו, בערנותו. ויום בהיר אחד, או שהוא נופל לרגע, או שהוא שומע על מישהו אחר שנופל, והוא אומר, יותר לא. ואז הוא מתחיל ללכת ברגל חצי שעה, ואז הוא מתחיל לאכול אוכל אחר, הוא מתחיל להתגבר על היצר כמעט הכי קשה להתגבר עליו, יצר האוכל. זה תהליך שהדשנות הובילה למהפך בתוך הנפש. על אחת כמה וכמה בתחום הרוחני והמוסרי. אם יאספו על האדם ערמות ערמות של רקנות, ערמות ערמות של נהנתנות, ערמות ערמות של תשטוש הזהות, והוא נראה בנשמתו כבר קבוי לגמרי, אבל נשמה יש בו. אלוקים ברא אותו כמו שהוא ברא את כולם. אלוקים ברא את הדור של חילי משיח כמו שהוא ברא את אבותינו ואמותינו. ואז, או בגלל מלחמה מסוימת, או בגלל שלום במרכאות מסוים, או בגלל תרבות מסוימת, או בגלל תרבות במרכאות מסוימת, לאט לאט מתברר שהדשנות היא מזיקה לנפש, היא מזיקה למוסר, היא מזיקה למשפחה. היא מזיקה ליכולת העמידה הביטחונית שלנו. היא מזיקה לעצמנו. ומה יהיה אז, אומר רשב"י? יהיה צמאון לפגוש את דבר השם. יהיה רעב. כי כל המציאות ניסתה לדכא את המקום הנפשי הזה של הצמאון לדבר השם. ולא הצליחה. כי היא רק יכולה לפעול פעולה חיצונית. ואלוקים שולח את הרעב באופן שבו הוא מעורר מבפנים את הצמאון, ואז בני אדם מתפכחים להבין איפה טושטשה הזהות שלהם. אתם חושבים, ועדת וינוגרד, הדוח ביניים שלה זה מסקנות אישיות מול מי שמכונה ראש ממשלה, מול מי שמכונה שר הביטחון, מול מי שמכונה רמטכ"ל. זה עוד לא ברור שוועדת וינוגרד המסקנות שלה הם מול מערכת המשפט, מול מערכת החינוך, מול התקשורת. זה עוד לא ברור שהמסקנות של ועדת וינוגרד זה מול עצמנו. כל הטלטלה הזאת תהיה לאיזה עריפת ראש מסוים, ואז יבוא ראש אחר באותה רמה ובאותה שחיתות ובאותה שטחיות, ועוד פעם יאחז את עינינו? או שזה חלק מהטלטלות שעליהם דיבר הנביא עמוס. אומר רשב"י, בתוך ההתפכחות מהדשנות מונחת בשורה גדולה של צמאון. ועל כן תורה לא תשתכח מישראל. מה שקובע אם תורה תשתכח או לא, זה לא הצד הפורמלי. זה הנפש, לאן היא שייכת. והנפש הישראלית שייכת אלפי שנים למקור האלוקי שלה. לא תמיד היא יודעת את זה. לא תמיד היא מודה בזה. אבל היא שייכת אלפי שנים. ואם ככה תבוא תקופה שבני אדם יתחילו לנוע, זה לא חייב להיות אלפי קילומטר. זה יכול להיות גם תנועה פנימית בתוך הנפש. בני אדם לא יהיו מוכנים להשלים יותר עם הסבאות עם הדשנות. הם יתחילו ללחם בה. אז אומר רשב"י, יש פה בשורה גדולה, שהתורה תתרענן, שאת התורה נרצה, נשאף אליה, נחפש אותה. היום ככה, הדקות האחרונות, לפני השקיעה, יום הזיכרון, כ"ג אדר, אחד מגדולי החסידות, מייסד חסידות גור, בין יתר הדברים שלו, חידושי ערים. תראו איזה מילים כותב אדם לפני למעלה מ-100 שנה, בפרשת ויקל. לא בדקתי אם הוא נפטר לפני הפרשה הזאת או מיד אחריה. זה מה שהוא כתב. דברים מדהימים. הנה פה, פסקה 6. בשם רבי ברוך ממז'יבוט. אמר שמשיח יבוא מתוך עבודה בחשק ובתשוקה. יהיה לאנשים חשק במשימות שלהם. אז הוא אומר בשם היהודי הקדוש, שלפני ביאת משיח התגלגלו אנשים בחוצות. זאת אומרת, אפשר יהיה לראות את זה בכל מקום. את מה? יבקשו ויאמרו אלך ואשובה אל אישי הראשון. זה אמר רבי יוחנן לפני 2000 שנה, הגמרא במרכות בדף זין. טובה מרדות אחת, הכנעה, שערה פנימית חיובית, בתוך ליבו של אדם יותר מכמה מלכויות מבחוץ. למד את זה מנבואת הושע. כנסת ישראל התרחקה מבעלה, מאלוקים. היא הלכה לראות בשדות זרים. ואז היא אומרת, כשהיא מגלה כמה ייסורים, כמה צרות, כמה פורענויות באו עליה, בגלל ההתרחקות הזאת, היא אומרת, אלך וישובה אל אישי הראשון. אני רוצה, אומרת כנסת ישראל, לחזור לאלוקים. למה? כי טוב לי אז, מה שהייתי חוזרת מרצון, טוב לי אז מעתה, מעכשיו שאני צריכה לחזור בגלל יסורים. או אומר חידושי ערים, לאדם יתגלגלו בחוצות לפני ביאת המשיח, והם יגידו את זה. טוב לי אז מעתה. אני רוצה לשוב אל אישי הראשון. אני רוצה לשוב אל מקורה של כנסת ישראל. מוסיף חידושי ערים. נועז, אמיתי, עם הרבה כנות. ובלי כל ספק יהיה כן. ואחד המסלולים הגדולים שבהם ינוע מושג החיפוש הזה, כולל כלפי אלה הדשנים רוחנית, שאיתם סגר רשב"י את החשבון במילים שלא המציאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, גם הדשנות הרוחנית לא תספיק להם, וגם הם יצטרכו לנוע מים עד ים, וגם הם יצטרכו לברר כמה הם צמאים, לא כמה הם עושים, לא כמה הם יודעים, לא כמה הם מצטטים, אלא כמה הם מתחדשים בצמאון שלהם. ולאלה ולאלה, התהליך של החיפוש, חלקו הגדול, יהיה מבירור המושג של החופש. כשאנחנו מגיעים לסוגיית עבד עברי, הרוצה משום מה להישאר עבד, אחרי 6 שנים, רוצים את אוזנו. ולמה רוצים את אוזנו? יש בכך כמה שיטות. בירושלמי הנמצא פה בפסקה 3 כתוב, כששואלים התלמידים את רבן יוחנן מזכאי, הוא אומר להם, מפני שכתוב, לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי. ואנחנו מגיעים בדור שלנו היום לסוג חדש של אלוהים אחרים. לא פסילים. נשחט היצר להשתחוות לפסילים, אומרת הגמרא ביום הבסמכתת. יש היום סוג חדש של אלוהים אחרים, וזה האדם. העשירון העליון. כל מיני הבחנות חברתיות מגמתיות, מה נקרא עיר פיתוח ומה לא. אליל חדש. האדם והישגיו והכלכלה שלו, וכמות האפסים שיש לו בבנק אחרי המספר אחד. ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, הכוונה, אתה לא תקבל על עצמך אדון בשר ודם. ואילו בבבלי במסכת קידושין, זה הפסקה השנייה, בהמשך לפסקה שלוש, השורה המתרחבת הראשונה, רב שמעון בן רבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, בושם טוב. מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? למה שם רוצים את אוזנו, אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות. ואמרתי כי לבני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים. והוא קנה אדון לעצמו. אבל הגמרא מוסיפה, והוצאתים מעבדות לחירות. אתה אומר באותו משפט, דבר והיפוכו. אתה אומר קודם, עבדי, ולא עבדים לעבדים. אז עבדי השם אנחנו. עכשיו אתה אומר, והוצאתי מעבדות לחירות. אז או יצאנו מעבדות לעבדות, או יצאנו מעבדות לחירות. והפסוק הזה, כלי בני ישראל עבדים, הוא לא נאמר בכלל ביציאת מצרים, הוא בויקרא כ"ה, אפשר לראות אותו פה בצד ימין למטה. אמנם הפסוק מחבר ביניהם, כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. אז איך לקרוא את הפסוקים האלה? הנה באותו פרק אפי בויקרא, מלמדת אותנו התורה למעלה, לשנת היובל, שמשתחררים כל העבדים וכל השדות, הכל חוזר למצב הראשוני. אומרת התורה בפסוק י', קידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל הייתי עליכם ושבתם איש אל אחוזתו, ואש איש אל משפחתו תשובו. מה זה קראתם דרור בארץ לכל יושביה? העבדים משתחררים. אז תגיד שזאת שנת שחרור לעבדים. אבל למה לכל יושביה? מה זה משבתם איש אל אחוזתו? מי שהיה עבד חוזר לאחוזתו, וכן בפסוק י' בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. רק עבדים חוזרים. אומר המלבי"ם, שנת יובל נקראת שנת קודש. למה? כי גם האדונים מפסיקים להיות אדונים. וזה חידוש לא פחות גדול מאשר העבדים שיוצאים לחופשי. זה רק התרבות המודרנית יכולה להציב את האדנות, את השררה, את הגאווה כמרכז הכובד, כמרכז המדידה של ההישגים. הגיע הזמן להשתחרר מהחנק הזה. הגיע הזמן להיות צמאים לבירור זהותנו. ואדם שזהותו החיצונית נקבעת כאדון של, היא חיצונית מזויפת. לא מתאים לבשר ודם לשלוט על מישהו. שש שנים, זמנית כן, אבל לא יותר. זה נקרא חופש. לצאת לחופשי מההגדרות החיצוניות של המעמד, ולהפוך את המעמד, ולהפוך את ההישגים, ולהפוך את הכישרונות כבסיס של ערבות הדדית, כבסיס של אחריות, כבסיס של אכפתיות, ובשום אופן לא להפוך את זה לבסיס של דשנות. ואחר כך התורה תגיד באותו פרק קפה, ולא תונו איש את עמיתו. אם אדם הוא משועבד לרווחיות כלכלית, אין גבול לשחיתות שהוא נופל בה. ואין לי מוסר כזה, ואין לי מוסר כזה. פועלי, פקידי בנק ישראל שובתים על תנאי שכר. אתם יודעים כמה הם מרוויחים האנשים האלה? כמה משפחות אפשר לגאול ממצוקתם?
80 אלף
נו אחי, וצריך לשתוק לזה? וצריך לקבל את זה כגזירת הכתוב? או צריך להשתחרר מזה? ויהיה התורה תגיד בהמשך קפה, וכי עמוך אחיך עומת הידו עמך, וחזק תבוא. אם אתה משוחרר מידנות ומגאווה ומזיוף חיצוני, אתה רואה מישהו עומד ליפול, אתה מחזיק בו. אתה נותן לו הלוואה בלי ריבית, אתה מאפשר לו לקום. זה חסד אמיתי. אז תגיד התורה, כי לי בני ישראל, אני אומר אלוקים, אבא שלהם, אני הצלתי אותם. הם היו צריכים להיקבר במצרים, היה מגיע להם אותו עונש כמו המצרים. אני נתתי להם את החיים. אז אני אומר להם, אתם רוצים לדעת את הזהות שלכם? תדעו לכם, אם תהיו מחוברים לעם, אם תהיו מחוברים לארץ, אם תהיו צמאים, יש לכם זהות אמיתית. אם לא, אתם מזויפים. לא מתייאש מכם. יום יבוא והדשנות תיפוג. ואז יתגלה צמאון אמיתי, ואז יתגולגלו ברחובות אנשים ויגידו אל חדשו אל אישי הראשון. יהיה הרבה אילפון, אומר הנביא עמוס. הרבה בוסר יהיה בצמאון הזה, יחטפו מכל הבא ליד. יהיו הרבה קלקולים. אל תתרגשו מזה. לאט לאט תתבהר התמונה כולה. אם אדם אין לו עולם מוסרי בתוך הנפש שלו, זהותו שחוקה לגמרי. רק אחרי שיגיד אלוקים, כי לי בני ישראל, אז הוא יגיד עבדים. אתם תהיו עבדים מפני שכשאדם רוצה לחמוד משהו והתורה אומרת לו לא תחמוד, הוא מרגיש לשנייה כמו עבד. אבל אם תהיה לו קצת ענווה, קצת סבלנות, קצת עין טובה על עצמו ועל סביבתו, הוא יבין שזה עומק החופש שלו לא לחמוד. אז אחרי המילים כי לבני ישראל אפשר להציב את המילה עבדים. ומגמתנו מציאת מצרים אתה להיות בני חורין. ובלי הארץ שלנו אנחנו לא בני חורין. גם אם 2,000 שנה נחזיק מעמד בלעדיה, אחרי זה נתרסק לגמרי. ובלי להיות מחוברים עם העם שלנו אנחנו לא בני חורין. אם אנחנו לא נחלים על שבר יוסף ולא עוזרים ולא מסייעים, יוצאים מהפרטיות שלנו, אנחנו אנשים בלי חופש ובלי חיפוש, עם הרבה דשנות. וסופנו, שגם אנחנו נהיה צמאים. אין מישהו שהתהליך הזה לא יפסח עליו. רק השאלה, כמו שאומר הגר"א, מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחייב חובה על ידי חייב. רק השאלה הגדולה, האם אדם מזהה את חלקו, בתוספת לדשנות, בשיעבוד לה, בתוספת לגאווה בשיעבוד לה, ואז הוא מרגיש זורם עם החיים, או אדם מזהה שזה הכל חיצוני. והחמץ המנופח של כל השנה מפנה את מקומו לשבעה ימים נפלאים שכולם מצא פשטות, קמח, מים. אין שום הבדל בין מצה למצה, רק בעטיפות החיצוניות. אחד יהודה בשביל לודמיר, ואחד לודמיר בשביל יהודה, ואחד אלפרין בשביל ראשון לציון, ואחד ראשון לציון בשביל אלפרין, ועוד חותמת, ועוד חותמת, ועוד חותמת, ועוד חותמת, ולא זוכרים שניסן זה חודש לצאת בו ממצרים, כי הוא נקרא חודש כשר בגלל האביב. בגלל היציאה, לפריחה, לצמיחה. החורף קלה את הכוחות, ואנחנו לאט לאט מוציאים אותם. הגלות קלעה את הכוחות, ואנחנו לאט לאט מוציאים אותם. קרב ובא שבמדינת ישראל יקום משרד ממשלתי, משרד לתעודות זהות. לא משרד הפנים שצריך לחכות חצי יום בשביל מסמך נייר. אלא משרד שהוא בעצם ינהל את החיים. והוא יגיד לבן אדם, לא בפרסומת ברדיו, שאם אתה עובר ברמזור אדום, אין יותר רישיון בחיים. ושופט שלא יעמוד בקריטריון הזה יפסיק לשפוט. ואז חלוקת תקציבים במדינה תהיה על פי המפתח המוסרי ולא המפתח המפלגתי. מהפכת עולם. זה לא מתחיל שם, בהם. זה מתחיל בי, בך, בך, בכל אדם. בהצלחה, חג שמח, בשורות טובות, בעזרת השם, בקיום הנבואות של עמוס בצד החיובי שבהם, כולל הסופית והאחרונה, פה למטה. ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו, נטו כרמים ושתו את ינם והסוגנות ואכלו את פיריהם, ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך.